אנחנו מביאים את התשורו של הרב מרדכי אילון, ראש ישיבת חורב, כפי שהוקלט שלשום במכון שי באוניברסיטת בר אילן. נושא השיעור, חג החנוכה.
ערב טוב, חנוכה שמח. חודש טוב. חשבתי לנצל את הלימוד היום קצת לעיסוק בחנוכה, ואני רוצה להיכנס למחלוקת בית הלל ובית שמאי המפורסמת לגבי צורת הדלקת הנרות, פוחת והולך ומוסיף והולך, ומתוך המחלוקת הזאת לנסות קצת להבין את סוגיית האש בכלל ואת סוגיית האש של חנוכה והמחלוקת הזאת של בית שמאי ובית הלל בפרט. אבל לפני שניכנס לדברי בית שמאי ובית הלל ולוויכוח הכללי בין בית שמאי לבית הלל כפי שהוא מתפרד בחנוכה, נראה קודם כל קצת את ההלכה עצמה, את הסוגיה כפי שהיא במקור אחד ובמקורות הבאים אחריו. תנו רבנן, מצוות חנוכה, נר איש וביתו. והמהדרין, נר לכל אחד ואחד. והמהדרין מן המהדרין, בית שמאי אומרים, יום ראשון מדליק שמונה, מכאן ואילך פוחת והולך, ובית הלל אומרים, יום ראשון מדליק אחת, מכאן ואילך מוסיף והולך. עוד רגע נגיע להסבר המחלוקת. אבל קודם כל ההלכה עד כאן. מצוות חנוכה, נר איש וביתו, והמהדרין נר לכל אחד ואחד. רש"י, נר איש וביתו, נר אחד, נר איש וביתו, נר אחד בכל לילה, ואיש וכל בני ביתו סגי להו בנר אחד. זה הפשט, כל בית נר אחד. והמהדרין אחר המצוות עושים נר אחד בכל לילה לכל אחד ואחד מבני הבית. והמהדרין מן המהדרין, מחלוקת בית שמאי ובית הלל, האם מוסיפים והולכים או פוחתים והולכים. קודם כל יש מחלוקת ראשונית מעניינת מאוד, ואנחנו ניגע רק רגע בפן ההלכתי של הדברים, לשנייה אחת. למה מתייחסת הפסקה של המהדרין מן המהדרין לגבי בית שמאי ובית הלל? האם היא מתייחסת, ומי שמכיר את המנהגים החלוקים בין ספרדים לאשכנזים בהדלקת נרות, מקור הדברים נמצא כאן. האם הפסקה של המהדרין מן המהדרין מתייחסת למשפט הראשון של מצוות חנוכה נר איש וביתו, או למשפט השני של נר לכל אחד ואחד? אני אסביר את עצמי. ההלכה הראשונה היא שבכל בית מדליקים נר אחד כל יום. המהדרין נוהגים שכל בני הבית, כל אחד מדליק נר אחד כל יום. עכשיו באים המהדרין מן המהדרין, ומה הם עושים? הם אומרים שלא נר איש וביתו, כלומר נר אחד לכל הבית כל יום, אלא כל הבית מדליק חנוכיה אחת. זאת אומרת, לדעת בית הלל, 1, 2, 3, 4 עד 8, ולדעת בית שמאי, 8, 7, 6 ומטה. או שנגיד, שהמהדרין מן המהדרין אומרים שבנוסף לזה שנר לכל אחד ואחד, אז כל אחד ואחד מדליק אחד, שניים, שלושה, ארבעה, או לפי בית שמי, שמונה, שבעה, שישה וכולי למטה. ונחלקו בזה הפוסקים. נחלקו בזה השולחן ערוך והרמה בפסיקת ההלכה. זו מחלוקת ארוכה ארוכה, אני מזכיר אותה רק כדי שיכירו את המנהגים, היא גם קשורה עוד רגע למה שנרצה ללמוד מזה. ובמחלוקת הזאת, אגב, יש הערה מעניינת מאוד, נוהגים האשכנזים והספרדים, ההפך ממה שהם רגילים בדרך כלל. אני אסביר את עצמי מיד. התוספות למשל אומרים, אני אומר את זה בעל פה כדי להגיע לעיקר הדברים עוד מעט, התוספות אומרים שחייבים להסביר שהמאדרין מן המאדרין מדברים על נר איש וביתו. זאת אומרת, אם אתה נוהג נר איש וביתו, אז איך נוהגים מאדרין מן המאדרין? אחד בבית מדליק חנוכיה שלמה. אומרים התוספות, למה מוכרחים להסביר שזה כך? כי אם כל בני הבית מדליקים כל אחד נוסף, אז זה לא ניכר בכלל שיש עלייה בנרות. אחד, שניים, שלושה, ארבעה, אם יש שמונה בני בית. אז גם בלילה הראשון כבר יש שמונה נרות. וגם בלילה השני יש הרבה נרות. אף פעם לא ניכר שעולים או שיורדים, או לשיטת בית הלל או לשיטת בית שמאי. הדרך היחידה שזה יהיה ניכר, זה אם נגיד שיש באמת רק חנוכיה אחת. ונר איש וביתו מהדרין מן המהדרין, הולכים ועולים או הולכים ויורדים. לפי הרמב״ם זה בכלל לא כך. הרמב״ם אומר לא נכון, אפשר בכל זאת להבחין. והמהדרין מן המהדרין עושים את הכל, גם כל אחד ואחד מדליק, וגם כל אחד ואחד מדליק, אחד, שניים, שלושה, ארבעה, חמישה, שישה, שבעה, עד שמונה, כמו בית הלל. השולחן ערוך והרמיים תראו במקור מספר 3, כל זה באמת רק לידע כללי, אבל אנחנו עוד מעט נראה שהוא קשור לדברים שלנו, פוסק כמה נרות מדליק בלילה הראשון, ותראו את השולחן ערוך, כל מי שנוהגים פה כרוב מנהגי האשכנזים, גם כחלק ממנהגי הספרדים, התפלאו בדברי השולחן ערוך, כי הם לא מכירים את זה כך, כמה נרות מדליק? בלילה הראשון מדליק אחד, מכאן ואילך מוסיף והולך אחד בכל לילה, עד שבלילה האחרון יהיו שמונה, ואפילו אם רבים בני הבית לא ידליקו יותר. זה לשון השולחן ערוך. רבים לא נוהגים כך. כלומר, לפי המחבר, לפי השולחן ערוך, המקסימום שמדליקים הוא שמונה נהירות בכל הבית. ואיך הוא הבין את המהדרין מן המהדרין? שזה הולך על נר איש וביתו. וכך ניכר לכולם שעלו נר, שניים, שלושה, ארבעה וכך הלאה. הרמה, בשולחן ערוך פסק כתוספות. הרמה, באותיות הקטנות מיד אחר כך, הגה, ויש אומרים, דכל אחד מבני הבית ידליק. איך הוא פסק? כשיטה השנייה שהזכרנו מקודם, בשם הרמב״ם. אגב, מאוד מעניינת הכרעת הרמה, מקוצר הזמן נאמר אותה על פה, אולי נקרא אותה במילה, וכן המנהג פשוט, פשוט פשוט, אבל זה שיטת הרמה. זה פשוט לרמה, וכך נוהגים האשכנזים באמת. וכן המנהג פשוט, ויזהרו ליתן כל אחד ואחד, הנה הפשרה המעניינת שהוא עשה, ויזהרו ליתן כל אחד ואחד נהירותיו במקום מיוחד, בקיצור בחנוכיה אחרת. זה הכוונה מקום מיוחד. אם מדליקים באמת הרבה נהירות בקערה אחת, בשולחן אחד, אז לא יהיה ניכר שעולים מאחד לשניים ומשניים לשלושה וכך הלאה. אבל אם כל אחד ואחד מדליק בבית קיבול אחר, בחנוכיה אחרת, במקום מיוחד, אז רואים שזה באמת עובר עכשיו ומוסיפים והולכים. כדי שיהיה היכר כמה נרות מדליקים, מאיר התז, מאוד מעניין, עטורי זהב בסעיף 4, סתם דבר טוב לחנוכה, ובכאן יש חידוש, פה יש חידוש שאין כל השנה. במנהג שהספרדים נוהגים כתוספות, והאשכנזים גרמבם, וזה לא מצינו בשאר מקומות. כל חג יש את החידוש שלו, אז לא שבחנוכה החליטו כולם לעשות את אותו דבר, זה כבר לא שייך, אבל שהחליטו להפוך לכבוד חנוכה, שהאשכנזים נוהגים כרמב״ם, והספרדים נוהגים כתוספות מחכמי אשכנז, והאשכנזים כרמב״ם, ההפך, וזה לא מצינו בשום מקום, איך נוהג, איך הוא קורא לזה, לא מצינו בשאר מקומות. וכאן בחנוכה יש את זה. אבל נחזור להלכה עצמה. זה אגב, וככה מנהגים חלוקים, באמת. המנהגים חלוקים, שלא מכיר, הוא מתפלק שהוא רואה את המנהג האחר, אבל אלה שני המנהגים הקיימים בהלכה שנובעת מהגמרה שראינו כרגע. נחזור להלכה. מצוות חנוכה נר איש וביתו, והמהדרין נר לכל אחד ואחד. עוד רגע נגיע לבית שמאי ובית הלל. אבל נדמה לי שכשמעמיקים בזה קצת, צריך לגעת בשתי נקודות מרכזיות שבהם ננסה לגעת בשיעור. קודם כל, מצוות חנוכה היא באש. נר. ועל זה אין דיון. זה פשוט. הגמרא שואלת, מהי חנוכה? והיא עונה שמצאו פח אחד של שמן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול, ומצאו בו שמן שלא הספיק אלא ליום אחד, או אפילו לא ליום אחד, ונעשה נס והדליקו ממנו 8 ימים, כולנו מכירים את זה. אבל ברור לחלוטין שאת צורת החנוכה המיוחדת אנחנו מבטאים באש, בנר. היו המון ניסים בחנוכה. היו ניסים של הניצחון וניסים של ההצלה. אבל הייחוד של החג הזה הוא האש. אין לנו חג אחר שיש בו מצווה באש. יש לנו אש במזבח. יש לנו כל שבת נר שבת. אבל מצוות החג באש, באור, מחייבת הבנה. וזה שהנס נעשה באור, זה לא היה עיקר הנס. עיקר הנס שנעשה הוא שניצלנו ממוות לחיים. וחז"ל לימדו אותנו לראות שנקודת המפתח להבנת הנס היא אותו פח אחד של שמן שהצליחו להדליק ממנו. והרלוונטיות שלנו בחנוכה כל שנה ושנה תתבטא ביכולת לעסוק באש הזאת נכון. בית שמאי ובית הלל חלוקים ביניהם איך, מה הסדר, מה הדרך להופעת האש הזאת. מוסיף והולך או פוחת והולך. אנחנו נראה עוד מעט שהמחלוקות בין בית שמאי לבית הלל לגבי האש אינן מתחילות בחנוכה, אלא בדברים הרבה יותר יסודיים, שבחנוכה באים לידי ביטוי בשלב נוסף. זאת נקודה אחת. הנקודה השנייה שצריך לעסוק בה, היא שני החלקים של המצווה. אלמלא ההידור, כולם מעירים מערה נכונה מאוד, שבחנוכה מעניין מאוד שכולנו נוהגים כמהדרין. כמהדרין מן המהדרין, לפי כל אחת מן השיטות. זו מצווה ראשונה בעצם מבחינה כרונולוגית היסטורית שהיא תורה שבעל פה. המצווה ההיסטורית הקודמת להיפורים שעוד נמצאת בתוך כ"ד כתבי הקודש. היסטורית כאן מופיעה ההלכה הראשונה ההיסטורית של תורה שבעל פה מקבלת על עצמה. וכאן אנחנו מהדרין, וכאן אנחנו לא נוהגים כחוק, אלא כרוחו של החוק, כרצון, כהידור במצווה. אבל המצווה היא נר איש וביתו. המצווה קשורה לבית. ההידור במצווה הוא לכל אחד ואחד. נדמה שיסוד הדברים הוא פשוט. מה שהיוונים ביקשו לעשות לנו הוא לפגוע בנקודה שהביטוי החזק ביותר שלה הוא הבית. כשנכנסו יוונים להיכל תימאו את כל השמנים שבהיכל. וכשנכנסו החשמונאים מצאו שנשאר שם רק פח אחד של שמן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול. ואמרנו יותר מפעם, יש ליוונים כוח לטמא את השמנים שבהיכל. יש ליוונים כוח לטמא את הקודש. אבל כשהם הגיעו לפח האחד של שמן שיש לו את מעלת הכהן הגדול, זאת מעלת קודש הקודשים, זאת מעלת האדם היחיד שיכול להיכנס לא אל הקודש אלא אל קודש הקודשים, שם הם נכשלו. ההבדל בין קודש לקודש הקודשים הוא שקודש זה הדבר ההפוך מן החול. אם כאן יש חול וכאן יש קודש, אסור שהחול יתערבב עם הקודש. צריך להבדיל בין קודש וחול, בין אור וחושך. זה בעולם שאנחנו מבינים. אבל בעומק, בעצם אין חושך. כאן בעולם אנחנו אומרים שיש חושך ויש אור. לכן צריך להבדיל בין האור לבין החושך. אבל החושך הוא לא ישות בפני עצמה. החושך, ביררנו כבר הרבה פעמים, הוא היעדר של אור. אין חושך. אין יצירה שקוראים לה חושך. יש יצירה שקוראים לה אור. אנחנו רואים שכשהשמש לא מאירה כאן, אז בלי האור שהיא מאירה, נוצר חושך. אבל זה לא שאיזשהו כוכב עושה את החושך, כמו שאיזשהו כוכב עושה את האור. כשאנחנו מדברים על ימים של גאולה, אנחנו מדברים על ימים שבהם קרב יום אשר הוא לא יום ולא לילה, ואז תאיר כאור יום חשקת לילה. גאולה פירושה שיהיה אור הלבנה כאור החמה, ואור החמה שבעתיים כאור שבעת ימי בראשית, ואז יתגלה שבעצם גם במעמקי החושך, כשיודעים להסתכל פנימה, פנימה לעומק, יש אור גדול. רק כאן, בעולם הזה שלנו, אנחנו עוד רואים את הגלות ואת החושך. ומה שאמרנו על חושך ואור נכון עוד יותר לחול וקודש. בעולם הזה מי שירצה חלילה להרבב בין החול לבין הקודש הוא מועל בקודשים. אבל יש מקום שנקרא קודש הקודשים. ובקודש הקודשים, מסביר המהר"ל מפראג, זה לא המקום שבו הקודש מנותק מן החול. קודש הקודשים הוא המקום שבו מתגלה שבעצם אין חול. שבעצם גם בחול צריך לטעת את הקודש פנימה, כדי שהכל יתגלה כקודש. אני אומר את זה בקיצור גמור, כי דיברנו על זה כבר פעם, אבל אני אומר את זה כהקדמה כדי לתפוס את הדבר הבא. הניצחון של החשמונאים על היוונים הוא לא בקודש, אלא בקודש הקודשים. לא היה עם שהיה כל כך קרוב אלינו מבחינה תרבותית, ערכית, פילוסופית, חיצונית, כמו יוון. יפייפותו של יפת באוהלי שם. ולקודש במרכאות היוונים יש לפעמים המון כוח. יש בו המון פיתוי. ולפעמים הקודש היווני, כשאנחנו חלשים, יכול לנצח את הקודש שלנו. והיוונים יכולים לטמא את השמנים שבהיכל. איך אומר שם המהר"ל כל כך יפה ברמיזה קלה, ולהורות לך זדה שיוון במספרו עולה סמך וו, יוד וו ונון, והיכל, אלה השמנים שהם טימאו בהיכל, הקודש, והיכל עולה במספרו סמך ה', להורות לך שיש ביוון כוח מיוחד גובר על ההיכל. זאת לא הייתה התמודדות לא עם בבל ולא עם מצרים ולא עם פרס ולא עם מדי ולא עם אף אחד. כאן לא ביקשו להרוג ולא להשמיד, זו לא הייתה גזירת המן. כאן רק ביקשו דבר אחד. ביקשו שנטמא את השמנים המיוחדים שלנו. ביקשו לכתוב על קרן השור שאין חלק באלוהי ישראל. אבל עכשיו לעיקר. ביקשו לפגוע לא בקודש, לא הפריעו לעסוק בפילוסופיה יהודית גבוהה. ביקשו לפגוע ברעיון שאפשר להכיל את הקודש בתוך המציאות של החול. לכן הפגיעה הגדולה ביותר שיכולים היו לעשות היא במקום שבו הגוף והרוח מתחברים יחד הכי חזק. גזרו על המילה שלא ימולו את בניהם. רוח הקודש יכול להיות שיש, אבל לא תאווה שמקדשת את עצמה, לא בשר שמקדש את עצמה. אנחנו בראש חודש, ביקשו לגזור על החודשים, לא יהיה זמן של קודש. מצוות חנוכה, נר איש וביתו. למה נר איש וביתו? כי המקום שבו כל יהודי ויהודי, גם אם הוא מהדר וגם אם הוא לא מהדר, מאפיין את הקודש הקודשים שלו, ובשביל הנקודה הזו הקדמתי את כל ההקדמה, המקום שבו זה מאופיין זה בבית. ברוך אתה השם מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושים. הזמן קצר מאוד, אבל על פי הווריאציה של מעשה יהודית המפורסם שמופיע פה במקור 5, שאני לא אכנס אליו מקוצר הזמן, מעשה חנוכה הנפלא, הסיפור שגרם לגרירה למרד הוא מעשה ההגמון שהחליט לבעול את הקלות לפני שהן נכנסות לחופה. ואז התחיל המרד, ואז נכנסים אל המלך, לפי הווריאציה שמופיעה פה במעשה חנוכה, שמופיע מתוך אוצר המדרשים, אז נכנסים ומתחילים בהריגת המלך והשרים, ואז מתחילה המלחמה הגדולה, שמסתיימת אגב, אני מדלג על כל מעשה חנוכה, תראו לקראת הסוף, שם זה סיפור נורא, שאחת מבנות מתתיהו, אחת מבנות מתתיהו נגזר עליה שהיא ביום חופתה תצטרך להיבעל להגמון, והיא באה וצועקת לפני כל העם, וכשהם מנסים למחות בה היא אומרת, אתם מוחים כי זה לא נעים לכם איך שאני מופיעה בפניכם, אבל זה שאני אופיע עכשיו ככה בפני ההגמון, אתם לא מפריע לכם. איפה אתם ואיפה היו שמעון ולוי בשכם? איפה השמירה על העם הזה? איפה מה שאתם עושים? וכשהם אומרים את זה, כשהיא אומרת את זה, פתחה פיה ובחייה, אני מדלג לקראת הסוף שם, ואמרה ריבונו של עולם, אם לא תחוס עלינו, חוס על קדושת שמך הגדול, שנקרא עלינו ונקום היום נקמתנו, באותה שעה נתקנעו אחיה, ואמרו בואו וניטול עיצה מה נעשה, נטלו עיצה זה מזה, ואמרו בואו וניקח אחותינו, ונוליכנה אצל המלך הגדול, ונאמר לו, אחותינו בת כהן גדול מתתיהו, ואין בכל ישראל גדול מאבינו, וראינו שלא תלין אחותינו עם ההגמון אלא עם המלך שהוא גדול כמותינו, ונכנסנו עליו ונהרגהו ונצא ונתחיל אחר כך בעבדיו ובשרה, והשם יעזרנו ויסגבנו, נטלו עצה ועשה להם הקדוש ברוך הוא תשועה גדולה, ושמעו בת קול מבית קודש הקודשים, כל ישראל ניצחו טליה באנטוכיה, כן יעשה המקום ישועה בימינו אלה. לפי המעשה הזה, הרגע שבו מוכרע העניין שמתחילים את המרד, הוא שבירת הבית. אבל לא רק המעשה, המקום שבו בעצם כל אדם מישראל, גם לא מהדרין, מגלה את הייחוד הזה של קודש הקודשים, את הייחוד הזה של היכולת לחיות חיי גוף בקדושה ובקידושים. רק אנחנו קוראים לחיים האלה של בשר אחד, קידושים. אין ברכה אחת נוספת בכל מסכת הברכות שאנחנו מברכים, שהסיום שלה הוא כל כך יומרני במרכאות. מקדש עמו ישראל על ידי משהו. אין דבר כזה. יש מקדש ישראל והזמנים. יש מקדש ישראל ויום הכיפורים. אבל שעם ישראל מקודש, מה זה מקודש? שוב, מובדל, בא לידי ביטוי במשהו אחד יותר מבכל דבר אחר, זה מופיע רק על הרעיון הזה של הבית. זה העומק. מצוות חנוכה, הניצחון של חנוכה, הוא נר איש וביתו. והמהדרין, יש יהודים שיכולים לגלות את הפן הזה של קודש הקודשים גם בדברים נוספים. גם בכל אחד ואחד בפני עצמו. מצוות חנוכה, כל אחד, כל יהודי שעושה חופה וקידושים בעולם, מגלה בעצם שמה שנקרא בתפיסות עולם אחרות חול, אצלנו הוא הדבר היחיד שנקרא קודש. זה נקרא קודש הקודשים. זה הניצחון. והמהדרין נר לכל אחד ואחד. והמהדרין מן המהדרין. ועכשיו אנחנו רוצים להגיע לנקודה שלנו עם בית שמאי ובית הלל. עד היום תמיד הבנו שמהדרין מן המהדרין זה שהם לא לוקחים אחד אלא הרבה. מה הרעיון? עוד אש, עוד נרות, נו אז מה? איך זה מתחבר לעניין שאמרנו עד עכשיו? מה זה שאני עושה יותר נרות? עושה את ההידור גדול יותר. סתם יותר אש, יותר אור, בסדר, זה מובן. האם יש פה יותר מזה? מחלוקת בית הלל ובית שמאי קשורה לעניות דעתי לדיון ארוך מאוד מאוד בין בית הלל לבית שמאי בעצם מהות האש. יש מחלוקת במשנה במסכת ברכות בין בית הלל לבית שמאי, מהו נוסח הברכה שמברכים במוצאי שבת על האש? בית שמאי אומרים מקור שבע, המשנה עצמה נמצאת במקור שמונה, בגמרא במקור שבע, התחלפו פה המקורות. בית שמאי אומרים שברא מאור האש, ובית הלל אומרים בורא מאורי האש. מחלוקת. אבל מה התוכן שלה? בית שמאי אומרים שברא בלשון עבר מאור אחד האש. ובית הלל אומרים בורא מאורי האש. בסוף מגיעה הגמרא למסקנה, מקור שבע, שגם בית שמאי מסכימים שאפשר להגיד בורא ולא שברא. אבל הם ממשיכים לחלוק כל הזמן האם אומרים מאור או מאורי. כי פליגי מקור שבע במאור ומאורי. בבית שמאי סברי סוברים חדה נהורה איקה בנורה. בכל אש יש אור אחד. ובית הלל סברי טובה נהורי איקה בנורה. הרבה אורות יש באש. תניא נמי הכי, אמרו להם בית הלל לבית שמאי, הרבה מאורות יש באור. מחלוקת מוזרה קצת. מה, זו מחלוקת בעובדות? כל אחד שפעם שיחק עם אש, ראה שיש הרבה צבעים באש. יש הרבה אורות. זו לא מחלוקת פיזיקלית. אם הרבה מאורות יש באש, או מאור אחד יש באש. מה אמרו להם בית הלל לבית שמאי, תניא נמי הכי, הרבה מאורות יש באור? די פשוט. אגב, מה הסיבה שבית שמאי ובית הלל אומרים פוחת והולך ומוסיף והולך? אנחנו רצנו מהר, אבל במקור אחד מופיע בסוף הדיון, אמר אולה פליגי בתרי אמוראים, נחלקו בזה שני אמוראים, במערבה, בארץ ישראל, רבי יוסי ברבין ורבי יוסי ברזבידה, חד אמר, תעמה דבית שמאי כנגד ימים הנכנסים. כלומר, היום יום ראשון של חנוכה נניח, אז יש כולל היום עוד 8 ימים. לכן מדליקים 8 נרות. אחד אמר כנגד ימים, ותעמה דבית הלל כנגד ימים היוצאים. נשמע מאוד פשוט, מה החידוש? אבל מה הטעם? ואחד אמר, המחלוקת היא דבר אחר, תעמה דבית שמאי כנגד פרי החג. בסוכות, פרי החג הולכים ויורדים. זוכרים את הקורבנות של סוכות, אנחנו קוראים בחנוכה גם את פרשיות הנשיאים, אבל שם זה כל פעם אותו דבר. בדיוק מה שהביא אתמול הנשיא, הביא היום הנשיא. נשיא אחר, אבל אותו דבר. בסוכות זה הולך ויורד, ובשמיני עצרת זה קורבן אחד. עצרת. אז תמה דבית שמאי כנגד פרי החג, ותמה דבית הלל במעלין בקודש ואין מורידים. אבל איך יכולים להיפגש אותם עם אלה אחד עם השני? אי אפשר לדון ביניהם. פרי החג, רעיון יפה, מעלים בקודש, גם רעיון יפה. נו, אז יש לנו טעם, אבל מה, אז מה הדיון? מה הוויכוח? אגב, בספר חשמונאים כתוב שבאותה שנה, בגלל כל המלחמות, לא היו קורבנות בסוכות. וכשעושים 8 ימים ומזכירים את פרי החג, יכול להיות שיש לזה הבנה היסטורית מעניינת מאוד. אבל אנחנו צריכים יותר מזה. צריכים להבין את זה ברמה הקבועה. בית שמאי ובית הלל חולקים האם מברכים מאור האש או מאורי האש. האש היא אחד מאותם 4 יסודות שאנחנו נוהגים לחלק בעולם. האדמה, המים, הרוח, והאש. ההבדל בין האש ובין כל היסודות האחרים הוא בזה שאת האש לא יצר הקדוש ברוך הוא, אלא האדם בעצמו. האדם לא עשה את הרוח ולא את האפר, הוא נוצר ממנה, גם לא את המים. כל מה שהוא יכול זה לתעל את המים ולהשתמש באפר, ולחבר את היסודות אחד עם השני, ולגבל אפר ומים, ולהשתמש ולנווט את הרוח. האש היא היסוד היחיד שקיים פוטנציאלית בעולם, אבל האדם היה צריך לגלות אותו. מה שאנחנו מברכים על האש במוצאי שבת, מפני שמסורת נקוטה בידינו מלמדת אותנו הגמרא בפסחים שבמוצאי שבת, כיוון שהגיע החושך, לקח האדם 2 אבנים ויצר אש. ועל היצירה הזאת אנחנו מזכירים את בורא מאורי האש, או מאור האש. נרות אנחנו מציינים בחנוכה, אבל אנחנו מציינים נרות כל שבוע בשני המצבים, בערב שבת ובמוצאי שבת. חז"ל שואלים במסכת פסחים, אתה אומר שהאש נבראה במוצאי שבת? והרי ישנה משנה במסכת אבות שאומרת שעשרה דברים נבראו ערב שבת בין השמשות. פי הבאר, פי האתון, פי הארץ, יש שם עשרה דברים שנבראו. וביניהם מוסיפים אחר כך את האש. והגמרא מנסה לענות בכל מיני תשובות, והמסקנה היא כזאת, אלא האש נבראה בערב שבת, אבל לא הייתה בעולם עד שנתן בו הקדוש ברוך הוא באדם דעה כמותו. זה הלשון בגמרא. וידע להוציא את האש. בערב שבת, לקראת בין השמשות, אנחנו מדליקים את האש של נר שבת. ובמוצאי שבת, אנחנו מדליקים את מאורי האש. בערב שבת אנחנו לא מדברים על האש, לא על החום שיש בה ולא על האור שיש בה. אלה שני הנתונים האחרים והשונים זה מזה שנותן את האש. היא נותנת חום, היא מאירה. וכמו כל יסוד, יש בה הרבה רוע, היא מחלה ושורפת. יש בה הרבה אור. מעניין שמכל מלאכות השבת יוצאת מלאכה אחת ידועה, שחז"ל שואלים למה היא יצאה משאר המלאכות ונידונה בפני עצמה. לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. ובלי להבין עוד את הטעמים הרעיוניים וההלכתיים, צריך לזכור, האש היא בעצם הפעולה הראשונה, היצירה הראשונה שהאדם יוצר, אבל צריך לתפוס את זה יותר טוב. היא הפעולה הראשונה שהאדם יוצר בכל מוצאי שבת, ברגע שהשבת יוצא, והאדם חוזר לעולם המעשה, הוא בא ואומר, ריבונו של עולם, הפעולה הראשונה שאני עצרתי היא לא שלי אלא שלך. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אתה בורא מאורי האש. הפעם הראשונה בעולם שאני הופעתי בעצמי ואני עצרתי יצירה, הייתה כשלקחתי משהו והצלחתי ליצור יסוד בעולם, כמו האפר והמים והרוח. ועם תחילת ימי המעשה, כל שבוע ושבוע, אנחנו פונים אל הקדוש ברוך הוא ואומרים לו, ריבונו של עולם, אתה בורא את מאור האש. אנחנו נמשיך להשתמש באש הזאת, לשכלל אותה. היא בעצם אבים או אביהם של כל המלאכות הבאות. כל מלאכה שבעצם האדם מצליח ליצור במציאות מתוך משהו פוטנציאלי ולגלות אותה, מתחילה במוצאי השבת הראשונה של האדם הראשון באש. ואנחנו אז עומדים ואומרים, אתה הקדוש ברוך הוא בורא את מאור האש ואת מאורי האש. הרב קוק, בפירושו לגמרא בעין היה, במקור 8, אומר כאן כמה דברים מאוד יסודיים שאני רוצה לראות יחד ומהם להגיע לוויכוח בין בית הלל לבית שמאי. הוא עוד לא נוגע בכלל בוויכוח. בית שמאי אומרים שברא מאור האש, ובית הלל אומרים בורא מאורי האש. יסוד ברכת מאורי האש הוא להורות שלא לבד הבריאה האורגנית וכל יצורי בראשית הטבעיים מעשה ידי השם המה, והם ממלאים את תפקידם כפי שגזרה חוכמתו הנעלה, כי אם גם כל הדברים המלאכותיים שהם ממעשי אנוש ותחבולותיו שכל דור ודור מחדש בסתרי הטבע, בתוך השתי אבנים האלה יש כוח ליצור אש, אבל את הכוח הזה יכול לבצע רק האדם. וגם אותם דברים שנמצאים בסתרי הטבע ובכל דור ודור יש כוח להוליד דברים חדשים, אני ממשיך בפנים, ותולדות חדשות, כולם מעשה השם הם, שיצר את הטבע באופן הראוי להתחבר עם שכל האדם, שגם הוא הנה הוא חלק אחד מחלקי המציאות, מי? השכל של האדם, גם הוא חלק מן המציאות, שבכוחו להשלים ולהוציא אל הפועל את השלמת המציאות הטבעית כל דבר בזמנו הראוי. על כן אנו מברכים על הדבר הראשון שהוציא האדם בחוכמתו, והוא אב גדול לכל התחדשות של כל הדברים המלאכותיים שהאדם ממציא בחוכמתו, הוא יצירת האור והאש. שכבר הורו חז"ל בפרק מקום שנהגו שנתן הקדוש ברוך הוא מעין דוגמה של מעלה, והקיש שני גוונים רעפים, אבנים, והוציא אש מביניהם. אם כן, האור הוא יצירה מלאכותית מבינת האדם, ואנו מודים ומכירים שהיא מעשה השם שיצר את שכל האדם על זאת התכונה. כל הדברים הפרטיים שבכל דור ודור הם יוצאים אל הפועל, אנו צריכים להכירם למעשה השם. וכאן ההערה החשובה. כצמחי השדה היוצאים כל אחד בזמנו, כן צמח השכל האנושי המלאכותי יש לו זמנו הקבוע. זה שהצלחנו לפתח טכנולוגיה מסוימת, זה מפני שכמו צמחי השדה, הגיע הזמן ששכל האדם יגיע לזה שהוא יפתח את הדבר הזה מתוך סתרי הטבע. זה מונח בסתרי הטבע מששת ימי בראשית. והקדוש ברוך הוא מפעיל בי את שכל האדם, והוא יוצר את זה. לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמיים. והוא גומר הרפוך. ובמלות ימיו שכבר ראויה היא המציאות להיות משתלמת על ידו בכללה, אז מזדמנות הסיבות שיתעורר האדם בשכלו וברצונו להוציא כל דבר בעיתו. זה לא שפתאום יש לי שכל שלא היה לפני 100 שנה או 2000 שנה. אלא נוצרו כל הנסיבות בעולם כדי שיפתחו מעיינות החוכמה, ועכשיו אני אוכל להשלים משהו שאי אפשר היה להשלים לפניכם. כמו שאני יכול להשלים ולראות איך הטבע מתפתח, כמו שיש התפתחות טבעית, יש התפתחות שכלית, התפתחות נכונה, שהקדוש ברוך הוא יוצא אותה. כשאנחנו אומרים שהוא בורא מאורי האש, אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא בורא כל הזמן את הכוח הזה, של האדם לגלות את מה שהקדוש ברוך הוא מסתיר על ידי הפעולה האנושית, ובלבד שיזכור שזה בא משם. למה זה בא במוצאי שבת? מסיים הרב, וזאת היא מעין קדושת השבת שאנו מכירים בששת ימי המעשה. הוא מסביר. על כן כאשר ביום השבת אנו מעידים על היצירה הכללית שלא נמצא עמה שיתוף שכל פרטי, אסביר את זה מיד, אנו מעידים אחר כך מיד בתחילת ימי המעשה, שגם כל מעשינו פעלת לנו השם, עד שגם הדברים המלאכותיים כמאורי השם מעשה ידיו המה, אתה הכינות המאור ושמש. מה אנחנו עושים בשבת? בשבת אנחנו מפסיקים כל יצירה. ומכאן גם התשובה לאותן השאלות החשובות, הפשוטות מאוד, אבל החשובות שתמיד נשאלות על ההבדל בין מלאכה היום למלאכה פעם, היה יותר קשה, יותר קל, יש הבדל בין לייצר אש משתי אבנים ללייצר אש ממתג של חשמל, שאלות מוכרות וידועות, והיסוד הוא אותו יסוד. מה שאנחנו עושים בשבת הוא שאנחנו מפסיקים בעצם את הפעילות שבה אנחנו יוצרים. אנחנו מגלים שיש מקור. במוצאי שבת הדבר הראשון שעושים, אגב אנחנו מצרפים את זה להבדלה, אבל על פי ההלכה הפשוטה בגמרא, צריך לברך בורא מאורי האש מיד בצאת השבת כשהוא רואה אור ראשון. אנחנו נוהגים לצרף את זה להבדלה כי עושים את הכל ביחד. אבל הפעולה הראשונה שהאדם עושה, הוא בא ואומר, לא רק מה שלא היה מעורב בו שכלי בשבת, בשבת לא יצרתי, לא יצרתי כלום. לא יצרתי כל דבר שנקרא יצירה. אין איסור לעבוד עבודה קשה בשבת. מותר להכין מסעודה לסעודה בשבת, גם אם זו מלאכה של 10 שעות קשות, כי זו לא יצירה. אבל יש איסור להרוג הריגה אחת בשבת, להדליק אש קטנה בשבת, לגלות איך אני בשכלי מפתח את הטבע. כי כדי לגלות את זה, אני צריך להתחבר למקורו של הטבע בשבת. ולשיר את המזמור שיר הגדול של יום השבת. ועם יציאת השבת, הפעולה הראשונה שאני מבטא, היא שמה שאני מגלה מתוך סתרי הטבע, גם בו, גם בששת ימי המעשה, אני לא אשכח את מה שקיבלתי בשבת. אני לא מנתק בין הרעיון שלמדתי בשבת, למה שמתחיל הולך להיות בששת ימי המעשה. אני מתחבר אל ששת ימי המעשה. ובערב שבת אני מדליק את נר השבת ועושה איתו את שלום הבית של נר שבת, של ליל שבת, וזה נר שבת שקודם לנר של חנוכה. ומי שיש לו כסף או לנר ביתו או לנר חנוכה מדליק נר של שבת ולא נר של חנוכה. ועל פי מה שאמרנו בדברים בהתחלה, זה מובן לגמרי, מה שבא נר חנוכה לגלות זה את הבית. הבסיס לבית הוא הנר של שבת של הבית, של שלום הבית. ואת אותו הנר שנברא בעצם פוטנציאלית בערב שבת, אני מדליק במוצאי שבת, אבל הפעם לא מדבר על השבת, אלא על האש עצמה. ואומר, למדתי ריבונו של עולם בשבת, שלא רק בשבת אני בטל אליך, אלא גם בששת ימי המעשה שאני נכנס אליהם אני בטל אליך. עד כאן למאור האש ומאורי האש. מהי המחלוקת בין בית הלל לבית שמאי? האדם הראשון, שהוא עשה את הפעולה הראשונה, הוא ברא את מאור האש. הקדוש ברוך הוא ברא דרכי, האדם הראשון, את מאור האש. הפעולה הראשונה הייתה גט, אש אחת, עוד לא מאורי האש. ככל שהעשייה האנושית משתכללת, כך יש יותר ויותר 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 אורות באש. האש מתחלקת ליותר ויותר מאורות. ויש מחלוקת מעניינת מאוד חינוכית. מתי האדם נמצא בשיאו? כשהוא הכי קרוב לגבול בין האלוקות לבין העשייה שלו, או בדיוק ההפך, ככל שהוא משתכלל יותר והוא מצליח למצוא עוד אורות באש, הוא יותר גבוה ויותר גדול. בית שמאי אומרים שברא מאור האש. בית שמאי חוששים שמא לאדם לא יהיה את הכוח שצריך כדי לזהות גם כאשר האש תתפצל לאין סוף מאורות, שכל מאור ומאור הוא בעצם משהו שהיה נסתר, ואלמלא הקדוש ברוך הוא מוציא אותו, הוא בכלל לא קיים בעולם. לכן הם מבקשים מהאדם תמיד לחזור אל המקור. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שברא מאור האש. שם הייתה הפגישה הכי טהורה, שהאדם גילה את מה שלפני רגע היה נסתר בטבע. אבל ככל שהטבע משוכלל יותר, ואתה מדליק מאורות רבים יותר וזיקוקים רבים יותר ואין סוף אורות בעולם, אתה גם חש רחוק יותר מן המקור וחלילה זקוק לו פחות. ההשתכללות הזאת יוצרת מחלוקת בין בית שמאי לבית הלל. בית שמאי הולכים לשיטתם. בית שמאי אומרים צריך להחזיר את האדם כל הזמן אל המקור שלו, ולהגיד לו זה שאתה מוכרח להתרחק, להשתכלל, להתפתח, הכל טוב, אבל תחזור כל הזמן אל ההתחלה, כי אם תשתכלל, אני לא סומך עליך שאתה תזכור מאין באת. בית הלל אומרים בדיוק את ההפך. בית הלל אומרים אנחנו מנסים ללכת עם האדם במציאות שהוא נמצא בה. וככל שהוא מתקדם יותר באותה המציאות שהוא מצוי בה, שם נצליח לגלות לו איך בעצם גם שם הוא מחובר אל המקור. מחלוקת בין בית שמאי לבית הלל בכל השעה. למדנו אותה מכל מיני זוויות אחרות פעמים מספר, והפעם אני רוצה לקחת אותה דווקא מפה, כי זה יותר עמוק, זו נקודה אחרת. שבית שמאי ובית הלל חלוקים, הלל ושמאי חלוקים, איך לקבל את אותו אדם שמופיע על רגל אחת ומבקש ללמוד את כל התורה כולה כשהוא עומד על רגל אחת, והשמאי דוחף אותו באמת הבניין שבידו והלל מקבל אותו. זה לא מפני שהלל לא רואה את החוסר הנורא שיש בעצם הבקשה ללמוד את כל התורה כולה על רגל אחת. שמאי דוחף אותו באמת הבניין כי הוא אומר לו כך לא לומדים תורה, בתורה שנלמדת ברגל אחת היא לא תורה. והוא נותן לו אמת בניין ביד ואומר לו כמו שבונים בניין כך לומדים תורה, וכשתרצה ללמוד את כל התורה כולה בוא הנה ונלמד אותה כמו שעושים בניין עם אמת בניין. אבל הלל מוטרד מדבר אחר לגמרי. הלל עוסק לא בשאלה על התורה, הלל עוסק בשאלה על האדם עצמו במקום שבו הוא נמצא עכשיו. ואת הלל מטרידה שאלה לגמרי אחרת. לא האם אפשרי ללמוד את כל התורה כולה על רגל אחת או לא, ודאי שבלתי אפשרי. מטרידה אותו שאלה פסיכולוגית אחרת, למה האדם הזה שעומד מולי עומד על רגל אחת? ממה הוא מפחד? למה הוא לא עומד על שתי הרגליים? למה הוא לא מדבר איתי סתם, חופשי, פשוט? מה מנתק בינינו בעצם? מה גורם לו לפחד מכל התורה כולה? זה עיסוק בשני נושאים אחרים. בית הלל מודים לבית שמאי שאי אפשר ללמוד את כל התורה כולה על רגל אחת. המלבי מביא בשם הארי שלעתיד לבוא תיפסק הלכה כבית שמאי. מפני שאומרים בית הלל לבית שמאי נכון, ודאי כך יהיה לעתיד לבוא. אבל כל עוד אנשים נמצאים על רגל אחת, אני חייב לבדוק איך אני מוביל אותם להיות על שתי רגליים. האידיאל לדעת בית שמאי, וזה החידוש שאנחנו מנסים ללמוד פה היום, הוא לא פוחת והולך במובן שמתחיל מהכי הרבה ויורד להכי מעט. זה נכון בנרות. הוא מתחיל מהכי רחוק ומגיע לאידיאל. האידיאל לשיטת בית שמאי זה נר אחד. האידיאל לשיטת בית הלל זה שמונה נרות. זה לא שהאידיאל לשיטת בית שמאי זה שמונה נרות, רק האדם מתחיל באידיאל ולאט לאט יורד. כמו שבדרך כלל מסבירים. האידיאל לשיטת בית שמאי זה לחזור למאור האש. להבין שהאש האחת ולא החלוקות שלה, האש האחת הזאת מאחדת הכל וכוללת הכל, זאת האש האחת שהאדם גילה באותה השעה שהוא התחבר אל רצון השם שמסתתר בשתי האבנים, והוא הצליח להוציא את האש. בית הלל אומרים הפוך, ככל שהאדם מתפרץ יותר, מתרחב יותר, משתכלל יותר, הוא יגלה את הקדוש ברוך הוא ביותר פינות. אומרים בית שמאי, כן, אבל בפינות הרחוקות יש חשש שמה ייפלו שם. אומרים בית הלל לבית שמאי, אבל זה בדיוק הוויכוח בינינו, עד כמה אנחנו הולכים לפינות הרחוקות. זה ויכוח כל הזמן בין בית הלל לבית שמאי. האם אנחנו הולכים להרבות במאורי האש? או שאנחנו מבקשים לחזור למקור של האש. כי דווקא כשנמצאים במקור האש, זוכרים שהוא בורא את מאור האש. בית שמאי אומרים זה כנגד פרי החג. ובית הלל אומרים מעלים בקודש ואין מורידים. אומרים בית שמאי, בוא נבדוק את פרי החג. ולכן אני טוען שאי אפשר להסביר כפי שבדרך כלל אנחנו מסבירים. שגם בית שמאי מודים שהכי הרבה זה 8 נרות, אבל מוכרחים לרדת. כי בפרי החג זה לא כך. בפרי החג הולכים ויורדים, ומהו הדבר הגדול ביותר? השיא הוא היום השמיני שבו יש באמת אחד. זה שבשמיני עצרת יש רק קורבן אחד, דיברנו על זה יותר מפעם בשמחת תורה, זה השיא, יצרו לפניי. כאותו מלך שאמר לבנו האהובו, 7 ימים שרתנו את העולם כולו במשתה. זוכרים את אותו מדרש? עכשיו אנחנו, אני ואתה, עושים לעצמנו סעודה אחת. אומרים בית שמאי, מה קרה במשך 7 ימי הסוכות? למה מקריבים כנגד פרי החג? כי סוכות הוא חג אוניברסלי, שבו אנחנו מקריבים כנגד כל העמים. נכון? זו המגמה, זה דבר גדול מאוד. אבל אתה רוצה להגיד לי, עם ישראל, שאתה לא מפסיד מזה? שאתה לא מזק מזה? אתה ממלא את מגמתך. אבל אתה לא מתקלקל קצת תוך כדי מילוי המגמה הזאת? אתה לא נדבק קצת באומות העולם? טוב מאוד, אתה ממלא את המגמה של אור לגויים, אבל אתה זקוק אחריה לקורבן אחד. אתה זקוק אחריה החזרה לחזור אל המקור האחד. השיא הוא לא ה-70. השיא הוא לא ה-14 פרים, 13, 12, 9, 8. השיא הוא להגיע לשמיני עצרת עם האור האחד. ואז אתה ואני, ריבונו של עולם, עשו עמדי סעודה כדי שאני ואתה נאכל ביחד. בית הלל אומרים, הרעיון הוא לקחת כל פינה של חול בעולם ולגלות בה את הקודש. מעלים בקודש ואין מורידים. המחלוקת באה לידי ביטוי בחנוכה. כל עניינו של חנוכה זה קודש הקודשים, זה לגלות את הקודש בכל החול שיש בעולם. באים בית הלל ואומרים, אנחנו נעלה את האורות ונעלה את האורות ונעלה את האורות עד שנפרוץ אל מעל הטבע, אל האור השמיני, אל 8 נרות, אל היום הגדול, שאז אנחנו נגיע לסוף. באים בית שמאי ואומרים, אבל אנחנו חוששים. ומי שמכיר את חנוכה ההיסטורית, יש בה שני צדדים. ממלכת חשמונאי לימד אותנו הרמב"ן בפרשת ויחי, שנגיע אליה בעוד שבוע. ממלכת חשמונאי הגדולה היא ממלכת חשמונאי של הכהנים הגדולים שעשו את הנס ואת הישועה הגדולה של חנוכה. אבל בממלכת חשמונאי גם היה חטא אחד גדול. ימיה האחרונים של ממלכת חשמונאי אינם ימי זוהר בדיוק. סוף ממלכת חשמונאי זה כבר הורדוס. סוף ממלכת חשמונאי זה כבר התייבנות בפנים. כל הזוהר והחלומות של ממלכת חשמונאי מתנפצים בסוף ימיהם. אומר הרמב"ן, מה היה חטאה של ממלכת חשמונאי? שהם רצו להיות כהנים גדולים מלכים. ואנחנו למדנו לא יסור שבט מיהודה. צריך להבין את זה טוב. אי אפשר לנצח את יוון אלא בהודעה הבאה. אצלנו זה קודש הקודשים. השיא של קודש הקודשים זה כהנים גדולים רכובים על פילים עם חרבות, שעושים מלחמה ומסיימים את המלחמה ונכנסים לבית המקדש ומטהרים את מקדשך ובאים לדביר ביתך ומדליקים נרות בחצרות קודשך. השילוב המופלא הזה של כהנים גדולים שחוגרים חרב, זה השילוב של חנוכה. אבל השילוב הזה הוא עצום. אבל אם תרחיב אותו יותר מדי, הוא גם יכול להיות מסוכן מאוד. והקודש שנכנס לתוך החול ומצליח להפוך את כל החול לקודש. אבל השאלה האם האדם בעולם הזה יכול לעמוד בו. עד כמה ניתן לעמוד בו? מתי זה יתפוצץ? איך מספרת הגמרא במסכת ראש השנה? שהיוונים גזרו, מסכת ראש השנה בדף י"ח, שהיוונים גזרו לא להזכיר שם שמיים על פיהם, על פינו, שאסור להזכיר שם שמיים. וכיוון שגברה מלכות חשמונאי, עמדו בית דין של חשמונאי, זו גזירה נפלאה, ותקנו שיהיו מזכירים שם שמיים אפילו בשטרות. מה זה נקרא שם שמיים בשטרות? זה לא בכסף. שטר זה אותו השטר של הלוואה, שטר חוב, שאני מחזיק בידי, והמגמה שלי היא להיפטר מהשטר הזה, כי כל עוד יש לי את השטר, סימן שאני חייב. ברגע שאני שילמתי, אני משתחרר מהשטר הזה. או ברגע שקיבלתי, לא חשוב עכשיו, אני משתחרר מהשטר, אני לא צריך את השטר. כלומר, המגמה היא שבקיצור השטר יחזור לאשפה. זה הלשון של חכמים. אמרו בית דין של חשמונאי, הם קבעו שלא נזכיר שם שמיים על פינו, נזכיר שם שמיים גם בשטרות, וכך היו כותבים בשנת כך וכך ליוחנן כהן גדול לאל עליון. לשנה אחרת מצאו שטר מוטל באשפה. אמרו מספיק עם התקנה. ואותו היום ג' בתשרי היה, כך כתוב במגילת תענית, ועשאו הוא יום טוב, מפני שביטלו את התקנה של חשמונאי. אז מה רצו? בשביל מה תקנו ואחרי זה ביטלו ועשו יום טוב? מה קרה פה? פשוט מאוד. אין דבר שיבטא יותר את הניצחון של קודש הקודשים מלהצליח להכניס שם שמיים אפילו לשטרות. ספונטנית זה הביטוי הכי נכון. אבל מה יקרה אחר כך? באמת האדם יכול כל חייו לחיות עם שם שמיים אפילו בשטרות? באמת יכול האדם לחיות במצב שגם באשפה יכול להיות מצב שהיא לא אשפה? עד כדי כך? זו המגמה. לזה צריך להגיע. אבל עד כדי כך? הניצחון בחנוכה היה לקבוע שם שמיים בשטרות, אבל הניצחון אחר כך היה להחליט שזהו. אחרי שנה מבטלים את זה, כי האדם עוד לא נמצא בזה. לעתיד לבוא, כשהאדם יהיה במצב שאין השפעה, שהכל טהור וקדוש, בהחלט הכל יכול להיות שם שמיים מוחלט. אבל כאן במציאות האדם צריך לדעת את המרחק שלו. במחלוקת אחרת, והזמן קצר מאוד, ואני רוצה בדקה אחת לראות את זה, במחלוקת אחרת מרתקת בין בית שמאי לבית הלל, שכמעט לא מכירים אותה, לא עוסקים בה הרבה, יש הסכמה של הלל לשמאי. יש מקומות שבהם הלל מקבל את שמאי בסוף. זו מחלוקת קלאסית שבה הלל רואה עד איפה בעצם יכולים הדברים שלו להוביל, וזהו, חייבים לקבל הפעם את שמאי. את שמאי שאומר לא רוצה לסמוך עליכם יותר מדי. את שמאי שאומר חותרים למאור האש, חותרים לנר האחד, הולכים כנגד פרי החג, כדי לדעת שהשיא הוא לא בהתפשטות אלא בהתרכזות חזרה. עד שיבואו ימים שבעזרת השם כל העולם כולו יכירו וידעו כל יושבי תבל, אז בהחלט אפשר, כולם יבואו לשמחת תורה. אז כולם יבואו לקורבן האחד, אז כולם יכירו וידעו. הנה מחלוקת במסכת שבת שבה אנחנו עומדים בסוף במקור האחרון. מחלוקת שצריך לה יותר זמן מהזמן שכבר אין לנו, אבל במהירות רבה. הבוצר לגת. זו מחלוקת מאוד מעניינת. יש משנה במסכת שבת שכתוב בה ש18 דברים גזרו בית שמאי ביום אחד וקיבלו בגלל שהיה להם רוב. ודנים מה הם 18 הדברים. מה שיש לפנינו זה אחד מן הדברים שבית שמאי ניצחו את בית הלל. והסיפור הוא כך, סיפור מרתק. הבוצר לגת, בוצר לגת, הכוונה היא מי שבוצר ענבים. עכשיו מהענבים, אני אומר במהירות, בגלל קוצר הזמן, מהענבים הרי יוצא המיץ, המיץ של הענבים. יש כלל בהלכה שמים או נוזלים, כל אחד משבעת הנוזלים, יש שבעה מיני נוזלים, שנפל על פרי, על זרע, מטמא, זה לא בדיוק מטמא, אלא מכשיר את הפרי הבא לקבל טומאה. זאת אומרת, אם הפרי, נניח שנפל מים על, על כותנה, נפלו מים על ענבים סתם, עכשיו הענבים האלה כשהם יבישים, אם נוגע בהם משהו טמא שרת, הם לא נטמאים. אבל אם השרת נגע במשהו רטוב, הוא נטמא. זה העיקרון. מה קורה במי שעושה בציר של ענבים? כשהוא מוציא ענבים מהאשכול למעלה, חייבים להישפך מי ענבים לאשכול למטה. נו, אז האם האשכול למטה נטמא על ידי זה? אי אפשר לעשות בציר כך. נכון? מה קורה? מה הדין? הכלל ההלכתי הוא, באף אחד מן הפירות זה לא הופך למכשיר לקבל טומאה. זה שנשפך משהו מלמעלה למטה, לא הופך אותו למכשיר לקבל טומאה. חוץ מבענבים. למה? בזה יש מחלוקת בין בית שמאי לבית הלל. בית הלל טענו, גם בענבים לא צריך להיות כך. זה כמו הכל. בית שמאי אמרו, בענבים כן. עכשיו נראה את הוויכוח. הבוצר לגת. שמאי אומר, הוכשר. מי הוכשר? אשכול הענבים. הוכשר זה חומרה. הוכשר פירושו, הוכשר למה? לקבל טומאה. הוכשר זה לא נהיה כשר, זה הפוך. הלל אומר, לא הוכשר. אמר לו הלל לשמאי, תקשיבו סליחה, מפני מה בוצרים בטהרה, לפי שיטתך חייבים לבצור, מה זה לבצור? ענבים, בטהרה, ואין מוסקין בטהרה, מה זה למצוק? זיתים, מסיק. למה יין חייבים לבצור בטהרה ולהקפיד שיהיה, אני יודע, מסקיות כאלה או דברים כדי שלא יישפך על הענב למטה. אבל שמן, כמו בכל הענבים האחרים, כמו בכל הפירות האחרים, לא אכפת לך. מפני מה בוצרים בטהרה ואין מוסקים בטהרה. והלל שואל כאן שאלה הפוכה. כלומר, אני לא מבקש ממך הפוך, אני מבקש להגיד שגם בענבים לא צריך. אמר לו שמאי, תקשיבו ביטוי, אם תקניתני, אם תרגיז אותי, גוזרני טומאה אף על המסיקה. עוד מילה אחת זה גם על זיתים. אתה צריך להבין, מדובר פה במצב שהם הצליחו ליצור רוב. לכן למשפט כזה יש משמעות. אז מה, מה, זה איומים? מה הולך פה? זה עוד כלום. נעצו חרב בבית המדרש. אמרו, הנכנס ייכנס והיוצא אל ייצא. אגב, ביטוי מוזר. הנכנס ייכנס זה מי שנכנס מבחוץ. והיוצא אל ייצא, אז מה זה היוצא? הוא לא יוצא. מי זה היוצא? עוד מעט. באותו היום, היה הלל כפוף ויושב לפני שמאי כאחד מן התלמידים. והיה קשה לישראל כיום שנעשה בו העגל. סיומה של הגמרא שם זה שהלל ושמאי ביחד מקבלים בסוף את דברי שמאי, כמובן, כי הם רבים, וגוזרים הלל ושמאי על הבצירה שחייבת להיות בטהרה, ואותו הדור לא מקבל את זה, ובאים תלמידי בית הלל ותלמידי בית שמאי וגוזרים, ואז מקבלים את זה שצריך לבצור בטהרה. מה השיחה הזאת? הרב קוק בעין היה מעריך בה, ואני נכנסתי אליה באמת בקוצר זמן, אבל במהירות רבה. השיחה היא פלאית. מה זה בצירה של ענבים ומה זה מסיקה של זיתים? זה הרי לא סתם מילים. אם תרגיז אותי, אז אני אעשה את זה גם על הזיתים. אתה לא, אז אני אעשה את זה על ענבים. מה, מה, נעצו חרב בבית המדרש? מה קרה? החרב בבית המדרש, אגב, מופיעה כל פעם שרוצים להגיד, זה לא ויכוח ספציפי בהלכה חשובה מאוד, אבל ספציפית. זה ויכוח עקרוני. כאן נקבעת עכשיו מדיניות לדורות. אל תלמד את זה רק כהלכה נוספת בענייני טהרה וטומאה. כאן יש ויכוח עקרוני להבנת התורה בכלל. חרב בבית מדרש זה יש פה מלחמה, על זה לוחמים, נועצים חרב, חרב בבית מדרש זה אנטיתזה. חרב בבית מדרש פירושו, פה יש חרב וכאן חייבת להיות הכרעה. והנכנס ייכנס והיוצא אל יצא. כאן חייבת להיות הכרעה אמיתית, ברורה עד הסוף. מה הוויכוח? מה ההבדל בין מה שיוצא מן הענבים למה שיוצא מן הזיתים? שניהם דברים מאוד משובחים. מה שיוצא מן הענבים זה יין. מה שיוצא מן הענבים, מהזיתים זה שמן. יין ישמח לבב אנוש. היין יוצר שמחה בעד. השמן הוא לא לשמחה, הוא לשיחה. השמן הוא לתענוג. עונג, כשמן הטוב על הראש יורד על הזקן. מה ההבדל בעצם בין שמחה לבין תענוג? שני ביטויים, אנחנו מכירים עונג של שבת, עונג של יום טוב. יש שמחה. כשאני רוצה לתאר תמרוקים, אצל המלאכים יש הרבה שמן, 6 חודשים בשמן המור ו6 חודשים בבשמים ובתמרוקי אנשים, שמן כגינת ורדים, שמן המור, שמן הורד. כשאני רוצה לתאר עונג, תענוג, פינוק, אני מתאר אותו בשמן. זה מאוד פרטי. תענוג הוא לא דבר שלוקחים את כולם כדי לרקוד יחד. ההפך, זה מאוד אישי, זה ריח מיוחד, שמן המור, שמן הבשמים, תמרוקי אנשים. לכן גם זה מאוד גופני. זה הרבה יותר גופני, ממש. צריך למרוח את זה, לשים את זה ביד. היין משמח. אפשר עם השמחה הזאת להפוך להיות גופני ונמוך ורדוד, אבל אפשר בדיוק הפוך. כשאדם שמח באמת הוא מזמין את כל חבריו ומרעיו כדי לשמוח איתו. כשאדם רוצה להתפנק הוא לא מזמין את כל חבריו ומרעיו, בדיוק הפוך, הוא מבקש לסגור את הדלת ולהיות לבד. בדיוק הפוך. אני מאוד אשמח שתבוא, אבל לא עכשיו, עכשיו אני רוצה קצת שמן. וכשאדם רוצה לשמוח, פתאום הוא נורא לא רוצה להיות לבד. הוא מאוד רוצה שכולם יבואו. והוא מאוד ייפגע אם מישהו אחד קרוב לו לא יבוא, כי הוא לא שמח איתו. כי זה הרבה יותר רוחני, כי זה שייך לחברה, כי זה שייך, לא לחברה, זה שלי, אבל אני רוצה לשתף בזה המון. זה לא האצבע שלי, זה לא הגוף שלי, זה לא התענוג של הריח שחל על איבר זה או אחר. באים בית שמאי ואומרים, בכל דבר שיש בו נטייה כלשהי לגופניות יתר, להוללות מסוימת, חייבים לגזור שעושים אותו בטהרה. גם בשמחה. שמחה היא דבר מאוד ערכי, מאוד רוחני, אבל אם לא ננווט את זה כל הזמן, גם את השמחה אפשר להפוך להוללות, לשוחרה, לשתייה, לכלום. אמר לו הלל לשמי, שמי, אתה יודע מה אתה עושה? אתה יכול להסביר לי למה מבחינה עקרונית לא להחליט שגם תענוג חייב להיות בקדושה, ולאף אדם יהיה אסור להתענג באצבע בלי לעשות את זה בטהרה? עד איפה אתה דורש מהאדם את הטהרה? עד להיכן האדם צריך להגיע לשיטתך כדי להיות בסדר? גם במסיקה זה צריך להיות? אמר לו, אם תקניתני, אני גוזר גם על המסיקה. אתה שואל אותי ברמה העקרונית, אילו היינו זוכים? ודאי. עולם שכולו טהור וקדוש, גם במסיקה צריך רק בטהרה. אז אני מבין ששם צריך להתפשר קצת. אבל בבצירה, בשמחה, כדי שבאמת זה יהיה רוחני, חייבים למצוא בטהרה. נעצו חרב בבית המדרש ואמרו, כאן יש מלחמה. האם מושכים עוד יותר לכיוון של הלל, עוד יותר פיזור, עוד יותר התחשבות במציאות של האדם, או שיש רגע שהלל חייב להתקפל בפני שמיים? בחנוכה הלכה כבית הלל. כי צריך לפתח את האש שהאדם מייצר, עוד מאורי האש ועוד מאורי האש ועוד מאורי האש, והאדם צריך לדעת שתמיד הוא יצליח להיות מחובר, הוא יאמין ויתחבר בחזרה למקור. אם לא נלך כבית הלל, נחסום את ההתפתחות של מאורי האש. אבל כאן בא שמאי ואומר, עכשיו נועצים חרב. אגב, לא בא שמאי, בא הלל ושמאי אמרו, הנכנס ייכנס והיוצא על יצא. מי זה אמרו? אמרו כולם. אומר הרב קוק, מה זה הנכנס ייכנס והיוצא על יצא? הנכנס ייכנס זה מי שנכנס עכשיו לבית מדרש ייכנס, והיוצא, אומר הרב, זה לא מי שעכשיו רצה לצאת. אז היה צריך לכתוב, והרוצה לצאת על יצא. היוצא זה שהוא יוצא. מי שרגיל לצאת מבית המדרש, מי שרגיל שהדרך להתחבר אל הציבור גורמת לו באופיו לצאת מבית מדרש כדי להיות יותר מציאותי, ברגע הזה נסגרים כולם בבית המדרש. גם היוצא הרגיל לצאת עכשיו לא יצא לשעה. יש כאן הכרעה שאי אפשר יהיה להכריע אותה בחוץ, על פי השפעות חיצוניות, על פי הרצון של הציבור, על פי הרצון של האנשים. יש קונסוליום של רופאים, ועכשיו לא מעניין מה מרגיש האדם בחוץ. עכשיו סוגרים ומחליטים לרגע אחד מה האמת. האם אנחנו מתקפלים כאן אל שמי וקובעים שבאמת צריך לבצור בטהרה, כי אחרת יכולה חלילה השמחה לרדת למקומות לא נכונים, או ששמי מתקפל אל הלל? והיה הלל כפוף ויושב לפני שמי כאחד מן התלמידים. ואותו היום היה קשה לישראל כיום שעשו בו את העגל, אף פעם לא הבנתי מה לזה ולעגל. הנפשט הוא פלאי. להלל יש הרבה הרבה עניין עם מה שקרה שם בסביבות חטא העגל. אני מכירה קטנה אחד שבא ואומר, רק על אדם אחד בתורה צריך להיות תלמיד שלו. הלל אמר, הווי מתלמידיו של אהרון. אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות, מקרבן לתורה. משה רבינו אמר, ייקוב הדין את ההר. משה רבינו ואהרון חלקו במחלוקת מאוד מאוד דומה להלל ושמיים. כשמשה מת לא נאמר אצלו מה שנאמר אצל אהרון. אצל אהרון נאמר, ויבכו אותו כל בית ישראל, האנשים והנשים והטף, כולם היו קשורים, לפי שהיה משים שלום בין אדם לחברו. אבל משה רבינו אמר, ייקוב הדין את ההר. העגל לא היה כל כך נורא. מסביב לעגל היה משהו אחר. היו מחולות. הייתה שמחה גדולה. מי שינתח עובדתית היסטורית את המעשה של אהרון, אולי יגיע למסקנה שאהרון צדק. הרי בני לוי אחר כך הולכים והורגים את כל מי שהיה קשור לחטא העגל. מסתבר שכמה היו קשורים? 3,000 איש. מתוך מיליונים. זה המון. כל יהודי זה המון. אני במקום אהרון הייתי אומר למשה, אולי תיתן לי עוד כמה שעות ותראה איך בסך הכל ה-3,000 האלה יגררו אחרי הרוב והכל יהיה בסדר. אני ראיתי את השמחה, תן לשמחה הזו קצת להתפרט. נכון, נתתי פה קצת יותר מדי. וירא משה את העם כי פרוע הוא, כי פרעו אהרון לשמצה בקמיהם. באותו המקום היה אמור אהרון להתבטל בפני משה. וכמו אותו היום שעשו בו את העגל, נועצים חרב בבית המדרש ומחליטים האם אפשר לתת לשמחה ללא הניווט שלה להתפרץ, או שבוצרים ענבים בטהרה. ומחליטים שבוצרים ענבים בטהרה. והלל תלמידו של אהרון אומר לשמי שהפעם הולכים כשמי. בדרך כלל צריך ללכת כשיטת בית הלל והלכה כבית הלל והולכים כהלל. אבל יש רגע שבו הלל מבין את שמי. וגוזרים גזירה שבוצרים בטהרה. שמאי מבין שאי אפשר למסוק בטהרה. אם תקניתני גוזרני עליך, אני הסכמתי שלא למסוק בטהרה, כי אני מבין שכך העולם חי. אבל אם אתה לא תבין שצריך את השמחה ליצור בטהרה, אני באמת אעשה הרחקה כזאת שגם באמת המסיקה תהיה חייבת להיות. משה ואהרון, זה שמאי והלל כאן. ובחנוכה, כשמתחילים להתמודד עם קודש הקודשים, נשאלת השאלה עד כמה חודרים בחול ומכניסים לתוכו את הקודש. עד לאיזה מרחק של חול? מה האדם יכול לעשות ומה לא? מצוות חנוכה נר איש וביתו. זאת התגלית של הבית הקדוש שאנחנו מגלים. והמהדרין נר לכל אחד ואחד, הם מגלים איך אפשר להכניס את הקודש בתוך החול בהמון דברים נוספים בחיים. והמהדרין מן המהדרין תלוי לאיזו שיטה הם הולכים. אם הם לשיטת בית הלל, הם מגלים את זה בעוד חול ועוד חול ועוד חול ועוד חול ועוד חול, מאחד עד שמונה כל הזמן, הם פורצים את הטבע ומגלים את זה. אם הם לשיטת בית שמאי, הם הולכים בדיוק בדרך ההפוכה, וחוזרים תמיד לנר האחד. במחלוקת בחנוכה, הלכה כבית הלל. במחלוקת בבצירה, הלכה כבית שמאי. והעיקרון הפשוט, שכשלא גזרו אחרת, אז במציאות שאנחנו מכירים, פוסקים כבית הלל. בעולם שכולו יהיה אמת, יודו בית הלל לבית שמאי בכל, אז גם המסיקה תהיה בטהרה. אז כשכל אומות העולם יבואו ויכירו וידעו, אז כולם יקריבו קורבן אחד. אז ברור יהיה שתמיד הגדול ביותר הוא מה שמחובר הכי קרוב למאור האש. אבל כאן, ככל שאני מצליח להתחבר אל יותר אנשים על רגל אחת, ככל שאני מצליח להתחבר אל יותר דברים המרוחקים ונמצאים בחול ולהכיל בתוכם את הקודש, כך אני מקיים את ההלכה של חטא נרות. והלכה כבית הלל. חנוכה שמח וחודש טוב.